No.
שאלה ששאלתי בסוף השיעור, שלגבי תפיסה שמתישהו נגמר האפשרות לחדש כל פעם, ששרשרת הדורות נגמרה איפשהו ואחרי זה אי אפשר.
דיברנו בשבוע שעבר, לא בשבוע שעבר, לפני שבועיים, דיברנו, מה? שלושה שבועות כבר, מה היה לפני שבועיים, אני לא זוכר טוב. טוב, בסדר, דיברנו בפעם האחרונה, זה יותר פתוח, כן, דיברנו בפעם האחרונה על מסירת התורה, ודיברנו על שני כיוונים של מסירת התורה, של יש חשיבות במסירת התורה בזה שמוסרים מדור לדור ובהתחברות שלנו עם הראשית, דהיינו עם משה שקיבל תורה מסיני, בלשונו של הרמב״ם נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל, דהיינו זה שאנחנו לומדים תורה ומעבירים את התורה מדור לדור זה כדי ליצור חיבור ברור בין לומד התורה שבדור האחרון עם לומד התורה הראשון. ולומד התורה הראשון הוא משה רבנו שקיבל מפי הגבורה, אומר הרמב״ם, נמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל. אם אני מלמד אותך ואתה מלמד אותו ואתה מלמד אותו, זה כאילו אני לימדתי אותך באופן ישר. אבל זה נמצאו שכולם מהשם אלוקי ישראל. זו מעלה אחת של השרשרת הזאת של מסירת התורה. אבל הדגשנו שקיים גם כיוון הפוך, כיוון שני. והכיוון השני הוא שחשיבות לרצור את הרצף דווקא בחיבור של הדור הראשון עם הדור האחרון. לפני כן דיברנו על חיבור של האחרון עם הראשון, כרגע מדברים על חיבור של הדור הראשון עם הדור האחרון. וזה בשביל, כמו שראינו בסיפור בגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', על משה רבנו שעלה למרום וראה לקדוש ברוך הוא שיושב פה קושר כתרים לאותיות, ואמר לו רבי עקיבא עתיד לעמוד בסוף כמה דורות וכולי. ושם באותה סוגיה נאמר שמשה רבנו הגיע לבית המדרש של רבי עקיבא וישב שם בבית המדרש ולא הבין שום דבר מן המתרחש. זאת אומרת, תאמינו לעצמכם שיבוא עכשיו משה רבינו לבית המדרש פה שלנו, כן? וישב וישמע שיעור של הרב מדן. סביר להניח שהוא לא הבין כלום, כן? סביר להניח שהוא לא הבין כלום, כמו שהוא לא הבין את רבי עקיבא. וכתוב שחלשה דעתו. מה הניח את דעתו בסופו של דבר? שכשאלו אחד התלמידים, שאל שם את רבי עקיבא, זאת מניין לך? אז הוא אמר, הלכה למשה מסיני. ואז התקררה דעתו, נרגע. למה נרגע? כשאתה שומע את המילים הלכה למשה מסיני, אתה פתאום מבין את השיעור? לא. אם לא הבנת לפני כן, גם המילים הלכה למשה מסיני לא יעזרו לך להבין את השיעור. מה השתנה? השינוי, שינוי משמעותי, מה שהשתנה הוא זה, שאתה מבין שתורה יש לה פוטנציאל של התפתחות והשתכללות, כן? היא מתפתחת כל הזמן. אלא מה? שלפעמים יש חשש שאולי זה משהו חדש בין איזה קשר לדורות הקודמים, ואז אתה אומר וואו, חלשה דעתו, מה הקשר בין מה שאני קיבלתי למה שהם עושים. אבל פתאום כשאתה מגלה שזה נדבך על גבי נדבך, שהנדבך של משה רבין בא אחריו עוד נדבך של יהושע ובא אחריו עוד נדבך של נביאים וזקנים ואנשי כנסת הגדולה ורבי עקיבא ואחר כך רבי מאיר ורבי שמעון ואחר כך רבנו הקדוש ואחר כך רבינה ורב אשר ואחר כך רבי יוסף קארו ואחר כך הרב קוק או הרב אליושי, לא אכפת לי, לא משנה כרגע, אתם מבינים את הרעיון. ואחריו זה אנחנו. אם אתה מבין כך שכל נדבך בנוי על נדבך קודם בעצם, והתורה מתפתחת ומשתכללת כל הזמן, זה החשיבות. לכן רואה הרמב״ם צורך להדגיש לנו את שני הערוצים האלה. כמו שאמרתי לכם, הרמב״ם מתאר בפנינו את השתלשלות התורה ממשה רבינו עד רבינה ורב אשר, ואחר כך מה הוא עושה? הוא עושה אותו דבר בכיוון ההפוך, מרבינה ורב אשר עד משה רבינו. למה זה חשוב? זה שני הכיוונים. כיוון אחד זה לחבר אותנו ללומד התורה הראשון, למשה רבינו בהר סיני, כולם מהשם אלוקי ישראל. והכיוון השני זה האוצרות התמונים בתוך התורה, שהם מתגלים מדור דור, כל דור מגלה עוד פן, מגלה עוד פן, מגלה עוד עוד יסוד. כן, עד עצמו. זה קשור גם לשאלה שנשאלנו פה על האם ההתפתחות היא אינסופית. בסדר? תראו, יש לנו כללים מוכרים לחלק מאיתנו לפחות. למשל, כולנו מכירים את הכלל, אמוראים לא חולקים על תנאים. מכירים את הכלל? גאונים לא חולקים על אמוראים. האם ראשונים חולקים על גאונים? כן או לא? כן או לא? מחלוקת, מי אמר מחלוקת? כן, של מי ומי?
הראש
והרייבד במסכת סנהדרין, נכון? זוכר איפה זה? בפרק הרביעי במסכת סנהדרין, הראש והרייבד חולקים שם, כן? טוב, עכשיו תראה, בוא, אני נגיד קודם כל מה הם החוקים. בסדר? עכשיו השאלה היא למה? נניח שיש חוק כזה. איך אתה יודע שהיו גאונים שחלקו על המוראים? אתה מכיר מקרה? תן לי. רסג? במה?
זה סוגיה בכתובות שהוא פשוט אמר שזה לא פשט המשנה, זה הציע הסבר אחר.
הוא חולק על המוראים? טוב, יפה. אני רק אומר לך שמן הסתם יהיו כאלה שיגידו לך שזה רק פירוש בדברי המוראים ולא מחלוקת. אבל זה לא חידוש. מה שאני אומר לך כרגע, תראה, כל פעם שיש לך אוקימתא, השאלה אם זאת מחלוקת או פירוש, זאת שאלה גדולה, נכון? כשאני אומר שהדין של המשנה תקף רק בסיטואציה כזאת ולא בסיטואציה אחרת, זה אומר שאני חולק על המשנה או שאני מפרש? אתם לא צריכים לתת לי תשובה. קדמונים עסקו בשאלות האלה, שאלות יסוד, הרייבד בספר הקבלה עסק בסוגיות האלה בהרחבה, והמאירי גם כן עסק בזה. הוא טוען, המאירי והרייבד טוענים, שזה בעצם מחלוקת, זה רק... אבל איך שלא יהיה, גם אם זה מחלוקת, עדיין הם צריכים לעבוד לפי כללים מסוימים. אתה לא יכול לחלוק חזיתית, אתה יכול ליצור אוקימתא, אתה לא יכול ליצור חזיתית. פה יש כל מיני דברים. הרמב״ם בהקדמה שלו ליד החזקה מדבר על כך ש על האמוראים, ברגע שהאמוראים חתמו את השס, כן? הייתה קבלת הגוי כולו. דהיינו, עם ישראל קיבל על עצמו את האמוראים שהם יהיו רבינה ורב אשה, סוף הוראה. כל מה שאמרו עד האמוראים, אי אפשר יותר לחלוק. יש כאלה שטוענים את זה, הכסף משנה, בלכות ממרים, טוען את זה גם בנוגע לתנאים ביחס לאמוראים, כן? החזון איש למשל מחדש כיוון אחר, כי הרמב״ם מדבר על קבלת הגוי כולו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהיה איזה אירוע שבו עם ישראל התכנס כביכול באיזושהי צורה, כן? וקיבלו על עצמם את כל דברי האמוראים לבלתי לחלוק עליהם. ולכן כל מה שקשור לדמוראים אי אפשר יותר לחלוק על המוראים, ואז יש, זה לא מה שזה נעצר. זה אומר שהמוראים, מרגע זה המוראים הם הבסיס. כן? למשל, מקובל מאוד שהחלונים לא חולקים על ראשונים. כן? זה לא חד משמעי. הגאון מבינה עשה את זה על ימין ועל שמאל. חלק על ראשונים בלי להסס ולא לרגע. כן? אבל עדיין, בדרך כלל, האחרונים משתדלים לא לחלוק על ראשונים. בסדר? זה מקובל, אבל שוב, על זה לא נאמר, אלא אם כן, לפי החזון איש, כן. תכף נגיד מה, החזון איש מחדש פה חידוש עצום בדבר הזה. אגב, קבלה כזאת, כמו שהרמב״ם מתאר, קבלת הגוי כולו, כן? זה מוכר לנו מן המאה ה-16. מה היה במאה ה-16? השולחן ערוך והרימה. הרי כולנו היום נוהגים כמו השולחן ערוך, נכון? גם האשכנזים שבינינו נוהגים כמו המפה הפרוסה על השולחן ערוך, שהיא הרימה. זאת אומרת, היה שם איזשהו תהליך, כן? ושם זה היה תהליך מכוון, ברור, ידוע לנו, כן? שמרגע שהתחבר השולחן ערוך, הייתה קבלת העם, העם קיבל על עצמו ללכת עם השולחן ערוך. כן? לכל יוסף, כל אשר אומר לכם תעשו, זה מצד השולחן ערוך, כן? והאשכנזים כידוע יוצאים ביד רמה. רמה מאלף כמובן. בסדר? יוצאים ביד רמה. זה נתון. החזון איש בא מכיוון יותר מיסטי. כי מה שאומר הרמב״ם זה דבר לוגי. הוא אומר, ברגע שעם ישראל קיבל, אם כולנו, כמו שיש מרא דאתרא, מה זה מרא דאתרא? המושג מרא דאתרא, מה זה מושג מרא דאתרא? רב המקום, דהיינו. אם קהילה מסוימת מקבלת את עצמה פלוני כרב המקום, אז חייבים על פי הלכה, על פי דין, חייבים לעשות כל מה שאומר לימין ולשמאל. אומר הרמב״ם, עם ישראל, כן, בסוף תקופת המורים, התפץ, וקיבל על עצמו את כל מה שכתוב באמוראים לבלתי לחלוק עליהם. זה מחייב. החזון איש מדבר על רוח הקודש ששורה בבית מדרשם של אמוראים. מושגים שהחזון איש מדבר עליהם הם לא מושגים אנושיים. הוא נזהר מלהגיד ש עם ישראל החליט. כי אם עם ישראל החליט, תיאורטית, יכול עם ישראל היום להתכנס כולו ולהחליט לשנות. נכון? הוא נזהר מזה. לכן הוא מדבר על רוח הקודש השורה. הוא טוען שחזל לא אומרים סברות אנושיות. הסברות האנושיות של חזל יונקות מרוח הקודש ששורה בבית מדרשה. זה כבר לא מאפשר לך לזוז כל כך, כן? כמובן זה מזכיר לנו, הרמב״ם לא יכול להגיד דבר כזה. אתם יודעים למה? כי אצל הרמב״ם לא בשמיים היא, זה מאוד מאוד חזק, כן? ופה החזון איש מוציא את זה מהפן האנושי לפן האלוקי כדי שלא תהיה מעורבות אנושית כלשהי. החזון איש טוען את זה בעקרים רבים ושונים ומגוונים. על כל פנים, אם אני נותן לך תשובה לשאלה ששאלת, התשובה שאני נותן, התורה לעולם לא מפסיקה להתפתח. כן? כולנו יודעים, גם מאז השולחן ערוך, שנכתב לפני כ-500 שנה. בסדר? גם מאז חיבור השולחן ערוך, אתה יודע כמה ספרים יש על השולחן ערוך? זאת אומרת, זה לא שהתורה מפסיקה להתפתח, אלא שלוקחים את השולחן ערוך כספר בסיס, ש... עכשיו דנים בדבריו ועושים עוקים אותו דבריו ומסבירים אותו ודנים על פי וכו'. אתה מבין? התורה תמשיך להתפתח ולהשתכלל עד אין סוף. אלא מה? שיש כל מיני צמתים היסטוריים שנוצר איזה קאנון, התקדשות של היצירה שנעשתה עד אז, והיצירה הבאה היא יצירה שתעבוד בעיקר סביב היצירה הקודמת. דיינו, תנאים, אמוראים עובדים על תנאים, כן? ראשונים עובדים על אמוראים בדרך כלל, כן? ואחרונים יעבדו על ראשונים וכו'. כן.
אתה צודק.
אתה צודק. אתה צודק. אבל עדיין, תשמע, יש דברים מתפתחים. גם היום הדברים מתפתחים. גם היום יש חידושים בהלכה. לפעמים קטנים, לפעמים דברים גדולים. בזכות החידושים שיש לנו בדור שלנו, כן? אנחנו היום חיים ומתפקדים, וברוך השם, המערכת ההלכתית נתנה ונותנת מענה היום לשאלות של רפואה מתקדמות ביותר, כן? כמו השתלות איברים וכו' וכו', שזה לא היה פשוט עד לפני, וגם עכשיו זה לא פשוט, גם עכשיו יש ויכוחים, כן? אז אתה יכול להגיד שזה חידוש קטן. מה זה קטן? זה קטן שמאוד משמעותי. תדע כמה אנשים חיים היום בעולם, כן? אז הגויים לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים, הם לא מעניין אותם מה אומרת ההלכה, כן? אבל גם הגויים יש להם בעיות מוסריות, כן? מהו רגע המוות? זה לא, שאלת קביעת רגע המוות היא לא שאלה יהודית גרידה, היא גם שאלה פילוסופית, אתית, שמטרידה את כל העולם כולו, כן? אבל המערכת הלכתית נתנה לזה מענה, כן? והמערכת הלכתית נותנת מענה לכל מיני הזרעות מלאכותיות, כמה נשים היום חופקות בנים ובנות מאושרות, כן? מה שלא היה קיים לפני 50-60 שנה. כל זה בזכות המענים שהמערכת ההלכתית של היום נותנת לשאלות החדשות המתחדשות בכל יום.
אז זה לא מדבר משהו חנאי, נכון? זה כאילו משהו עוקף.
זה לא עוקף. זה לא עוקף. זה לא מתוך השולחן ערוך. אבל זה לא מנוגד לשולחן ערוך, כן? כי השולחן ערוך זה גם כן מתוך השולחן ערוך. כי השולחן ערוך גם אמר מתי הוא קובע את רגע המוות, כשהוא כותב ויכתוב לך בשולחן ערוך, אז מתי אתה מפקח נפש, מפקח את הגל בשביל אדם שזה, אם בדקת נשימה או לא בדקת נשימה. זה כתוב בשולחן ערוך, כן? אז עכשיו אתה בא ואומר, השולחן ערוך דיבר בסיטואציה כזאת, כן? ואו שאתה אומר שעל פי המידע שהיה להם, זה היה הדרך לקבוע אם אדם חי או לא. היום יש לנו אמצעים יותר משוכללים, או דברים כאלה ואחרים. ואני רוצה כרגע לשאלה איך, מהו המנגנון שאיתו עובדים. יש כל מיני מנגנונים, כן? אגב, אני רק אומר כאן במשפט אחד שאני חושב שיש מצבים, כן? שבהם אי אפשר ללמוד, כן? שאלת למשל, לעניות דעתי, שאלת קביעת רגע המוות, או שאלת זהות ההורים בפונדקאות, כן? מי האמא? האם בעלת הביצית, או זאת שהרה את הילד וילדה אותו, כן? לכם יש תשובה פשוטה בדבר הזה? אולי, אני לא יודע, אבל לי אין תשובה פשוטה בעניין הזה. ולדעתי, קשה מאוד להביא ראיות משס. למה? כי השס לא הכיר את התופעה. כל המושג הזה של פונדקאות הוא מושג חדש. בשס, כל לידה הייתה לידה של זה, להפריד, שיש איזה ביצית שניתן להפריד אותה, ואפשר לקחת אותה מאישה אחת ולשתיל אותה ברחם של אישה שנייה ולעשות את זה. כל המושגים האלה לא היו קיימים. אז איך מתמודדים עם בעיות? אני לא נכנס כרגע, יש גישות שונות, אבל ברור לנו שגם בדורות שלנו ההלכה ממשיכה לתת מענה מחודש, כן? לשאלות שמתעוררות כל יום. ודאי, ההתפתחות ממשיכה. כן? רק תדבר קצת יותר בקול שנשמע אותך.
ייתכן שיהיו שאלות שנגדיר אותן כלא הלכתיות, שההלכה אין לה כלים נוספים להציע לשיקולים מעבר למה שכבר קיים.
כל שאלה, אם היא שאלה של האם מותר לעשות דבר מסוים או אסור לעשות דבר מסוים, זאת שאלה שההלכה צריכה לתת לה מענה. יכול להיות שאתה אומר, אני לא יודע, אין לי כלים לענות עליה. יכול להיות.
לא, הכלים שההלכה מציעה לפתרון הבעיה הם אותם כלים שהם כבר היו כאן מילה, כמו למשל קריאת רגע המוות, סתם, אני נותן דוגמה, יכול להיות שזה לא, שכאילו השיקולים החילוניים נקרא לזה הם בדיוק כמו שיקולים הלכתיים, ואז לא יהיה...
אגב, אני באמת חושב שהשאלה הזאת, כן, קשה מאוד לתת לה עוד פעם דוגמה ומקורות מחזל, כן, כי חזל דיברו בסיטואציה מסוימת, כן, ולפי המידע שהיה להם, ולפי המידע שהיה להם אי אפשר היה בכלל לפצל בין מוות מוחי למוות בלב וכל מיני דברים כאלה, כן? והיום שיש ברוך השם אמצעים משוכללים יותר וכו', אז שאלה שיש מקום להפעיל עליה שיקול דעת, שיקול דעת אתי, שיקול דעת מוסרי, שיקול דעת הלכתי, להפעיל. יכול להיות שאין לי, אני לא יכול להישען על שום דבר מדויק בדברי ש"ס או בדברי ראשונים או בדברי האחרונים. יכול להיות שאין לי שום דבר מוגדר שאני יכול לשען עליו, אבל עדיין אני חושב שכמו שחזר הרבה פעמים דנו בשאלות מסוימות והם הפעילו את שיקול דעתם בדברים מסוימים, יכול להיות שגם אנחנו צריכים להפעיל את שיקול דעתנו. נוח לנו תמיד יותר אם שיקול הדעת שלנו יכול למצוא גם עיגון, כן? בקטע מגמרא או בראשונים, יותר קל כשאתה מוצא איזה בסיס, אתה מוצא מישהו שכבר עסק במשהו שקרוב אליך, ואתה יכול למצוא שם איזה בסיס לטיעון שאתה רוצה לטעון. אבל לא תמיד זה אפשרי. ועדיין צריך לתת מענה. טוב, אז זה בנוגע לנקודה הזאת. לא נשאל לנו הרבה זמן, אנחנו רק נציב היום את הדילמה ואולי בשבוע הבא נמשיך. אני עובר עכשיו לנקודה אחרת בחשיבות מצוות תלמוד תורה. אומר הרמב״ם בפרק ג' מלכות תלמוד תורה הלכה א', בשלושה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. שמה תאמר שאותם הכתרים, מה זה אותם הכתרים? כתר מלכות וכתר כהונה גדולים מכתר תורה. הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. כן, הרמב"ם אומר לנו שעם ישראל נכתר בשלושה כתרים: כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. כתר כהונה שייך לסלע אהרון בלבד, כן? אי אפשר לקנות כהונה בכסף, נכון? אתם מכירים, נכון? אתם מכירים את היהודי הזה שבא לרב ורצה להיות כהן? והתחנן לפני, אמר לו אי אפשר, ראה הרב שאין מנוס, הוא מנדנד יותר מדי, אמר לו תביא מיליון דולר, נתן לו מיליון דולר, אמר לו טוב, עכשיו אתה כהן. אחרי שהרב אמר לו את זה, שאל אותו הרב, תגיד, למה כל כך היה חשוב לך להיות כהן? אז הוא אומר, לא יודע, אבא שלי היה כהן, רציתי שגם אני להיות כהן. אז זהו. אז זה לא, בנוגע לכתר כהונה. כתר מלכות גם הוא נמצא אצל זרע דוד, ורק אצל זרע דוד אי אפשר להעביר אותו, נכון? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מרגליו. אתם כולכם, אני מקווה, שכבר מכירים את דברי הרמב"ן בפרשת ויהי, על לא יסור שבט מיהודה, שיוצא בביקורת חריפה נגד מלכי בית חשמונאי, שהם היו כהנים, ולקחו לעצמם גם כתר מלכות, כתר מלכות צריך להיות כתר של זרע דוד, וכו'. טוב. על כל פנים, בניגוד לכתר התורה שהוא מונח ועומד לכל מי שירצה, מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, כתר כהונה וכתר מלכות הם מיוחדים דווקא למשפחת בית דוד או למשפחת אהרון, לזרע אהרון הכהן. אבל הרמב"ם כאן אומר לנו שכתר מלכות, סליחה, כתר תורה גדול משניהם. ואני רוצה להבין מה פירוש כתר תורה גדול משניהם. באיזה מובן גדול? כתר תורה מצנפת של הרב עובדיה זכרונו לברכה, כן? היא יותר גדולה מהמצנפת של המלך או מכתר מלכות? יש בה יהלומים, יש בה יותר זהב? באיזה מובן כתר תורה יותר גדול מכתר כהונה? מה, יותר גדול מהציץ של, בראשו של הכהן הגדול? או יותר גדול מהכתר שעומד בראשו של מלך? בטח, אבל מה פירוש? מה בזה בכלל? שלושה כתרים נכתרו ישראל? ומה המשמעות של כתר, של יחסי הגודל שבין כתר א' לכתר ב' לכתר ג'? הרי ברור לכם, עוד שנייה, לפני שאתם נותנים תשובות, אני, ברור לכם הרי שכשבאים להשוות בין א' לבין ב', כן? למשל, אי אפשר להגיד שקילו זה יותר ממטר. אתם מבינים למה? נכון? זה שני פרמטרים שונים. קילו זה משקל, מטר זה אורך, ואין קשר בשני הדברים. אם רוצים להשוות בין שני דברים, כן? או בין שלושה דברים במקרה שלנו, צריך למצוא איזושהי יחידה, מידה, שהיא יחידת ייחוס שדרכה אתה בא ואומר, כתר תורה הוא כזה, כתר כהונה הוא כזה, כתר מלכות הוא כזה, ולכן אתה רואה שכתר תורה גדול משני. אבל אתה צריך למצוא את יחידת היחוס, את יחידת המידה, שעל בסיסה אתה יוצר את ההשוואה בין הכתרים השונים. כן, בבקשה, ראיתי פה אנשים שכבר ניסו לענות, כן.
אפשר להגיד ששלושת הכתרים האלה דרכים לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם.
דרכים מה?
לייצג את הקדוש ברוך הוא
בעולם. לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, יפה.
יש לנו דרך אחד, דרך המלכות, שמרת הכבוד, דרך הכהונה, ודרך התורה. עכשיו אני מנסה להגיד פה שהדרך המרכזית והחשובה ביותר שלייצג את הקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא דרך המלוכה והכהונה שכביכול הם הכי ייצוגיים והכי מכובדים, אלא דווקא דרך לימוד התורה.
קודם כל, אני מקבל את מה שאמרת כרגע לגמרי, לחלוטין. מה שאמרת כרגע הוא דבר נכון מאוד. רק תסביר לי בבקשה, כן? שני דברים, אני צריך עוד לעמוד כדי להבין את הדברים. א', למה מלכות היא מייצגת את הקדוש ברוך הוא בעולם? או באיזה מידה, או באיזה צורה המלכות מייצגת את הקדוש ברוך הוא בעולם? או באיזה מידה, או באיזה צורה הכהונה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם? ואחר כך, באיזה מידה התורה מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם? ואז כמובן השאלה שעומדת אחרי שתגיד לי את כל זה, תצטרך להגיד לי גם למה כתר תורה הוא הייצוג היותר טוב מאשר כהונה ומלכות. נכון? לא לעסוק בזה עכשיו, כי זה כבר העסק של השיעור הבא, אבל מותר לכם לחשוב לקראת השיעור הבא, כן? לקראת השבוע הבא בעזרת השם, תחשבו על זה, תנסו לחשוב למה אחד יותר טוב מהשני וכו', דרך הפרמטר שאתה הזכרת כרגע, כי זה אני מסכים. כי הפרמטר שמדברים איתנו על כתר, ואני אולי אגיד משפט אחד על כתר, בעולם הקבלה, כתר זו הספירה העליונה ביותר. אתם יודעים, נכון? יש 10 ספירות, נכון? יש 7 ספירות התחתונות. בסדר? חסד, גבורה, תפארת, ניצחון, יסוד, מלכות. יש 3 הספירות העליונות, זה כתר, חוכמה, בינה, או אם אתה חבטניק, חוכמה, בינה ודעת. נכון? אבל כתר הוא הספירה העליונה. מה שאומר, מה זה ספירות בכלל? אני לא יודע, אבל אני אגיד משפט. הספירות זה צורות ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, שכשאני מדבר על כתר, הכוונה היא, הצורה הקרובה ביותר לנוחות האלוקית, הספירות הולכות בהדרגה, כן? יוצא אם כן שהכתר שהוא הספירה העליונה, הוא בעצם הקרוב ביותר לקדוש ברוך הוא. אלא מהי? שבקדוש ברוך הוא עצמו אין לנו שום תפיסה. לית מחשבה, תפיסה בכלל. רק דרך ההופעות שלו. וההופעה הקרובה ביותר למהותו היא הכתר. כך שהכתר הוא בעצם, מה שאתה אמרת, הייצוג של הקדוש ברוך הוא בעולם. בסדר? עכשיו, שאלת השאלות היא, אם זה כתר, אם זה הכתר שנחתרו ישראל, אם עם ישראל נושא על גביו ועל כתפיו ועל ראשו את הנוחות האלוקית בעולם, כן? אז מי אומר איזו נוחות גדולה יותר, חשובה יותר, תורה, כהונה ומלכות? על כך בעזרת השם שבוע הבא.
יש לך קשה לי, אני צריך את זה. תגיד שם איזה שטויות בסוף.